והוא יבנה את היכל אדוני. באמצעות קורבנו ותיווכו, המשיח הוא גם הבן הפינה וגם מייסדה של קהילת האלוהים. שאול השליח מהיד כי המשיח ישוע עצמו הוא הבן הפינה, בו כל הבניין מחובר יחד וגדל להיות היכל קודש לאדוני. ובו גם אתם נבנים יחדיו להיות משכן אלוהים על ידי הרוח. אל האפסים ב' 20-22. הוא מכריז כי לא הכבוד. המשיח זוכה בכל הכבוד והתהילה על הגאולה שהעניק לאנושות החוטאת. לאורך כל דורות הנצח ישירו הגאולים מזמורי תהילה לאוהב אותנו אשר בדמו שחרר אותנו מחטאינו. לא הכבוד והגבורה לעולמי עולמים. ההתגלות א' 5-6. המושיע ישב וימשול על כיסו, והיה כהן על כיסו. הוא עדיין לא יושב על כס כבודו, שכנידן מלכות הכבוד טרם הגיע. רק בתום מלאכתו ככהן, המתווך בין אדוני לאנושות, אלוהים ייתן לו את כיסא דוד אביו, והן קץ למלכותו. לוקס א' 32-33. בתפקידו ככהן גדול, המשיח יושב עם אהב בכיסו. ההתגלות ג' 21. על הכס יחד עם ההל הנצחי. הקיים מקדמת דנה עד הנצח, יושב המושיע אשר חוליינו הוא נשא ומחובינו סבלם. אחד שהתנסה בכל כמונו מבלי חטא. וזאת כדי שיוכל לעזור לאלה אשר נתונים בניסיון. ואם יחטא איש, יש לנו מליץ לפני אהב, ישוע המשיח הצדיק. ישעיה נ"ג 4, אל העברים, ד' 15, ב' 18, יוחנן א', ב' 1. תפילת ההפגהה שהמושיע מעלה בעבורנו, נובעת מגופו הרצוץ שנדקר ואונה, ומחייו כלילי השלימות שהם בהם כל רבב. הפצעים בידיו, הפצע בצידו, ברגליו, שהושחתה צורתם, מתחננים בעבור החוטא שגאולתו נרכשה במחיר כה כבד, כה נצחי, והצעת שלום תהיה בין שניהם. אהבתו של אבינו שבשמיים כלפינו, שאינה פחותה מהאהבתו של הבן, היא המעיין לגאולת האנושות העובדת. ישוע אמר לתלמידיו לפני שעזבם, והנני אומר לכם שאני ההתיר להב בעדכם, שכן אהב עצמו אוהב אתכם. יוחנן ט"ז 26-27. אלוהים היה במשיח מרצה את העולם אל עצמו. קורינתים ב' 19. בשירות בקודש, בהיכל השמימי, הצד שלום שורה בין אדוני למשיח. כי כה אהב אלוהים את העולם, עד כי נתן את בנו יחידו, למען לא יובד כל המאמין בו, אלא ינחל חיי עולם. יוחנן ג' 16. לשאלה מהו המקדש, ניתנת תשובה ברורה בכתבי הקודש. המונח מקדש, כפי ששימש בכתבי הקודש, מתייחס תחילה למשכן שבנה משה, לפי תבנית הדברים הנמצאים בשמיים, שהמקדש הארצי סימל ובישר אותם. אמות המשיח חדלה עבודת הקודש הסמלית במקדש עלי אדמות. המשכן האמיתי בשמיים הוא המקדש בעידן הברית החדשה. וכשם שהנבואה בפסוק 14 בפרק ח' בדניאל מתגשמת בעידן הנוכחי, המקדש שצוין בה חייב להיות המקדש בעידן הברית החדשה. תום 2300 הימים בשנת 1844 לא היה משכן לאדוני עלי אדמות מזה מאות בשנים. מכאן שהנבואה עד ערב בוקר 2300 בנצדק קודש מצביעה בבירור על המקדש השמימי. אך השאלה החשובה ביותר שנותרה בהינה היא מה טיבו של טיהור המקדש. התנ"ך מדבר מפורשות על עריכת טקס טיהור במקדש אדוני עלי אדמות. האם ייתכן שיש בשמיים דבר הזקוק לטיהור? פרק ט' בהיגרת אל העברים דן בטיהור המקדש הארצי והשמימי. אכן, על פי התורה כמעט הכל מטוהר בדם, ובלא שפיכת דם אין מחילה. לכן היה צריך לטהר על ידי הילה, דם קורבנות בעלי החיים, את הדברים אשר הם תבנית הדברים הנמצאים בשמיים. אבל הדברים השמימיים עצמם דורשים זבחים טובים מאלה. עברים ט' 22-23. דהיינו, דמו היקר של המשיח. הטיהור הנערך הם בעבודת הקודש הסמלית במקדש הארצי, והם בעבודת הקודש האמיתית במקדש השמימי, חייב להתבצע באמצעות דם. במקדש הארצי, באמצעות דם קורבנות בעלי החיים. במקדש השמימי, באמצעות דמו של המשיח. לדברי שאול השליח, טיהור זה חייב להתבצע באמצעות דם, שכן ללא שפיכת דם אין מחילה. מחילה או הסרת החטא היא מלאכת כפרה החייבת להתבצע. אך כיצד קשור החטא למקדש השמימי או הארצי? ניתן ללמוד על כך מעבודת הקודש הסמלית במקדש עלי אדמות. הכהנים שכיהנו במקדש עלי אדמות שירתו בקודש לפי תבנית וצל של הדברים השמימיים, אל העברים ח' 5. השירות בקודש במקדש עלי אדמות נחלק לשניים. הכהנים שירתו בקודש מדי יום. הכהן הגדול ביצע אחת לשנה בקודש הקודשים את מלאכת הכפרה המיוחדת, אשר נועדה לטיהור המקדש. מדי יום הביא החוטא שחזר בתשובה את מנחתו אל שערי המקדש. וכאשר הניח ידו על ראש הקורבן והתוודה על חטאו, הוא ההעביר את חטאו באופן סמלי לקורבן החף מחטא. או אז נשחט בעל החיים. ובלא שפיכת דם אין מחילה, אומר שאול השליח. התורה אומרת כי נפש הבשר בדם היא, כי הדם הוא בנפש יכפר. ויקרא י"ז 11. חילול תורת אדוני מחייב את נטילת חיי החוטא. הדם שייצג את החיים שהיבד החוטא בעטיו של החטא שחטא, אשר הוא עבר עתה לקורבן, נלקח בידי הכהן אל הקודש והוזה לפני הפרוכת, שמאחוריה ניצב הרון הברית שחיל את התורה אשר חילל החוטא. בטקס זה הוא עבר החטא באמצעות הדם לקודש. היו מקרים שבהם אדם לא נלקח לקודש. במקרים אלה, הכהנים נדרשו לאכול את בשר הזבח, בהתאם לצו שנתן משה לבני אהרון, ואותה, את החטאת, נתן לכם, אדוני, לשאת את עוון העדה, לכפר עליהם לפני אדוני. ויקרא י' 17. שני הטקסים סימלו את העברת החטא מן החוטא ששב בתשובה אל הקודש במקדש. זו הייתה עבודת הקודש שבוצע מדי יום לאורך כל השנה. כך הועברו חטאי עם ישראל לקודש, ומלאכה מיוחדת נדרשה לשם הסרתם. אלוהים ציווה לערוך טקס כפרה לכל אחת מלשכות הקודש, וכיפר על הקודש מטומאות בני ישראל ומפשעיהם לכל חטאותם. וכן יעשה לאוהל מועד השוכן איתם בתוך תומותם. בנוסף, נדרשה מלאכת כפרה למזבח באמצעות הזיית הדם. הכהן טיהרו וקידשו מתומות בני ישראל, בקעת את זיין, 16-19. פעם בשנה, ביום הכיפורים הנשגב, נכנס הכהן הגדול אל קודש הקודשים לשם טיהור המקדש. המלאכה שבוצעה ביום זה השלימה את הסבב השנתי של השירות בקודש. ביום הכיפורים הובאו שני סהירים אל פתח אוהל מועד, והכהן הטיל עליהם גורלות, גורל אחד לאדוני וגורל אחד להזזל, בקעת את זיין, 8:21-22. הסהיר, אשר עלה עליו הגורל אדוני, נשחט כקורבן חטאת בעבור העם. ואז, הכהן נדרש להביא את דמו לקודש הקודשים ולהזותו על הכפורת ולפני הכפורת. בנוסף, היה עליו להזות את הדם על מזבח הקטורת שניצב לפני הכפורת. ושמח אהרון את שתי ידיו על ראש הסהיר החי, והתוודה עליו את כל עוונות בני ישראל, ואת כל פשעיהם לכל חטאותם, ונתן אותם על ראש הסהיר, ושילח ביד איש איתי המדברה, ונשא הסהיר עליו את כל עוונותם אל ארץ גזירה, ושילח את הסהיר במדבר. ויקרא את זיין, 21-22. הסהיר לעזאזל, ששולח למדבר, לא ישוב למחנה ישראל, והיא ששילח אותו למדבר, נדרש להתרחץ ולכבס את בגדיו לפני שחזר למחנה. הטקס כולו נועד להבהיר לבני ישראל את קדושתו של האלוהים ואת תיעובו מן החטא. זאת ועוד, הוא נועד ללמדם כי לא ניתן לבוא במגע עם החטא מבלי להתאמה. ביום הכיפורים נדרש כל אדם לענות את נפשו, לייסר עצמו, בזמן שמלאכת הכפרה התבצע בעבורו. הידה כולה נדרשה לשבות מכל מלאכה, ולהתייחד עם אדוני בהנבה ובקדושה, באמצעות תפילה, צום וחשבון נפש נוקב. אמיתות חשובות על הכפרה הופקו מעבודת הקודש הסמלית במקדש על יד אמות. קורבן תמורה התקבל במקום החוטא, אך החטא לא הוסר באמצעות דמו של הקורבן. אדוני סיפק אמצעי אחר להעברת החטא למקדש. כשהחוטא הקריב את הדם, הוא הכיר בסמכותה של תורת אדוני. הוא התוודה על חטאו והביע את רצונו לזכות במחילה באמצעות אמונה בגוהל העתיד לבוא, אך הוא טרם השתחרר לחלוטין מהרשעת התורה. ביום הכיפורים, הכהן הגדול שלקח את זבחי העדה, הלך לקודש הקודשים עם דם הזבחים, ויזה ממנו על הכפורת, דהיינו ישירות על התורה, זאת כדי למלא את ציווייה. ואז, בתפקיד המתווך בין אדוני להם, הוא לקח על עצמו את חטאי העדה ונשאם החוצה מן המקדש. והניחו את ידיו על ראשו של הסהיר להזזל, הוא התוודה על כל החטאים הללו, וכך העבירם באופן סמלי לסהיר להזזל. הסהיר שולח אז למדבר, בעודו נושא באשמת העם. העם האמין שבכך נותקו ממנו חטאיו לעד. זה היה השירות שנערך בקודש, לפי תבנית וצל של הדברים השמימיים. הדבר שבוצע סמלית בשירות בקודש במקדש הארצי, מתבצע הלכה למעשה בשירות בקודש במקדש השמימי. לאחר שעלה השמיימה, החל המושיע לשרת בקודש ככהן הגדול שלנו. שאול השליח אומר, הרי המשיח לא נכנס אל מקדש אשר נעשה בידי אדם, אשר הוא בבוע של האמיתי. כי אם בא אל עצם השמיים להיראות עתה בעדינו לפני האלוהים. איגרת אל העברים, ט-24. השירות בקודש של הכהן במהלך השנה בלשכת המקדש הראשונה, הקודש מבית לפרוכת, שחצצה בין הקודש לחצר החיצונה, ייצג את השירות בקודש שהמשיח החל בו לאחר עלייתו השמיים. מלאכתו של הכהן בשירות בקודש היומיומי הייתה להציג לפני אדוני את דמו של קורבן החטאת, וכן את הקטורת שעלתה השמיימה יחד עם תפילות ישראל. בדומה, המשיח לימד זכות על החוטים לפני אבינו שבשמיים באמצעות דמו המכפר, ואף הציג לפניו את הניחוח היקר של צדקתו ואת תפילותיהם של המאמינים ששבו בתשובה. זו הייתה מלאכת השירות בקודש בלשכה הראשונה במקדש השמימי. לשם ניסה אמונת התלמידים בשעה שהמשיח עלה השמיימה ונהלה מעיניהם. כאן התמקדו תקוותיהם, כדברי שאול, תקווה שהיא כהוגן בטוח ויציב לנפשנו, ומגיעה אל מבית לפרוכת, אל המקום אשר ישוע, החלוץ העובר לפנינו, נכנס בעדינו והיה לכהן גדול לעולם. ובדמו הוא, ולא בדם סהירים ועגלים, נכנס אחת ולתמיד אל הקודש והשיג בדות עולמים. אל העברים ו' 19-20 ט-12. במשך 18 מאות נמשכה מלאכה זו בשירות בקודש בלשכת המקדש הראשונה בהיכל השמימי. דם המשיח המצדיק את המאמינים שחזרו בתשובה מבטיח את מחילתם ואת קבלתם בידי אהב שבשמיים. אך עם זאת, חטאי הם עדיין רשומים בספרי השמיים. כשם שבעבודת הקודש הסמלית במקדש, עלי אדמות, נערכה מלאכת כפרה בתום השנה, כך, לפני שיושלם פועל הגאולה של המשיח, גואל האנושות, נדרשת מלאכת כפרה לשם הסרת החטא מן המקדש. זה השירות בקודש שהחל בתום 2300 הימים. בעת ובעונה אחת, כפי שנבא דניאל, הכהן הגדול העליון שלנו נכנס לקודש הקודשים כדי לבצע את החלק האחרון בחובתו הקדושה בשירות בקודש, טיהור המקדש. כשם שבימי קדם הונחו חטאי העם באמונה על קורבן החטאת, בהנצאות דמו שהוא עבר באופן סמלי למקדש הארצי. כך בעידן הברית החדשה, חטאי החוזרים בתשובה מונחים באמונה על המשיח, ומועברים הלכה למעשה אל ההיכל השמימי. וכשם שטיהור המקדש הסמלי, שנערך במקדש עלי אדמות, בוצע באמצעות הסרת החטאים שטימוהו, כך הטיהור האמיתי של ההיכל השמימי, מתבצע בהמצאות, הסרת או מחיקת כל החטאים שתועדו בספרי השמיים. ואולם, לפני שיבוצע הדבר, חייבת להיערך בדיקה יסודית שכל ספרי הטיעוד בשמיים, כדי לקבוע מי זכאי, בהמצאות חרטה באמונה במשיח, לקבל את כפרתו ולזכות ביתרונות ובברכות הנלווים אליה. לפיכך, טיהור המקדש כרוך במלאכת חקירה, דהיינו בעריכת משפט. מלאכה זו חייבת להתבצע לפני ביאת המשיח לעולם, כדי לפדות את גאוליו, שכן בבואו יביא מועד גמולו, ויעניק לכל אדם גמול בהתאם למעשיו. ההתגלות כ"ב 12. וכך, האנשים שהלכו בעקבות ההור שזרח מן הנבואה, ראו שהמשיח לא היה אמור לשוב לעולם בקץ 2300 הימים. שנת 1844. אלא שבמועד זה הוא נכנס לקודש הקודשים בהיכל השמימי כדי לבצע את מלאכת הכפרה הסופית בהכנה לקראת שיבתו לעולם. בנוסף, הם גם ראו שבזמן שקורבן החטאת הצביע על המשיח, כי על קורבן התמורה שלנו, והכהן הגדול ייצג את המשיח, כמתווך בינינו לאלוהי השמיים, השעיר לעזאזל סימל את השטן, אבי החטא, שעליו יונחו חטאיהם של המאמינים שחזרו בתשובה, בכל ליבם ומעודם. כאשר הכהן הגדול הסיר את החטאים מן הקודש, בזכות דמו של קורבן החטאת, הוא הניחם על השעיר לעזאזל. כאשר המשיח יסיר את חטאי חסידיו מן המקדש השמימי, באמצעות דמו המכפר, בתום שירותו זה, הוא יניחם על השטן, שאדוני גזר עליו במשפטו, שאת בעונשו הסופי. השעיר לעזאזל שולח למדבר, למקום שומם הוא מרוחק, וזאת כדי שלא ישוב לעולם להדת ישראל. בדומה, השטן יודח להד מנוכחות אדוני וחסידיו, וימחל להד בהשמדה הסופית של החטא והחוטאים.